רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אז איך בסוף אנשים בוחרים סרברים? איך אתה בוחר סרברים?
אני מתחיל מהקטן ביותר, מנסה לראות אם יש לי ממורי שיוצא מהגבולות, CPU שלא מספיק, ולאט לאט עולה עד שזה מספיק.
ואיך אתה?
אני מתחיל הכי מהר ואז מגביר.
אז ככה רוב האנשים מתחילים שאני פגשתי. הם מתחילים במשהו שנראה להם הגיוני. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש די הרבה מחקרים שאומרים שמה שנראה הגיוני לאנשים הוא לא הגיוני. ואז זה כבר עובד, אז למה לגעת? עד שהגוף הכלכלי בחברה אומר, אחי, אנחנו שורפים בו כסף על שרתים שריקים רוב הזמן, מה עושים עכשיו? ואז מתחילים לחפש, כאילו, מה?
ואז הולכים לחפש את המטמון, מוצאים כסף.
לא תמיד.
לא תמיד.
אבל מיד נדבר על זה.
לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים, זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לו הוכחות. כרבע מחברות הפורצ'ן 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לתופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בקרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה.
שלום לכם קודם כל, אנחנו שוב עושים תוכנה, יחד איתי עמית בן דור המקסים, אני חן פלדמן, איתנו בפרק מתארח זוהר זקס, אז בעצם בואו ניתן שנייה תזכורת. עכשיו אנחנו בפרק שהוא יותר מתקדם מהפרק קודם, הוא לא מותנה בפרק קודם שדיברנו על סרוורלס. בעצם, סרוורלס זה מין באזוורד. הרבה אנשים אומרים את הבאזוורד הזה בלי להשתמש בו, או להשתמש בו בצורה מאוד בסיסית, בלי להבין, ולכן סקרנו בפרק קודם את כל האבולוציה, החל משרתי מתכת ענקיים, מרטיפים קרירים שאתם הופכים שם את המרצפות ומחליפים ביניהם, עד לשרתים וירטואליים, שבואו נגלה סוד, זה גם מרטפים, אבל פשוט קצת יותר מונגש.
מרטפים וירטואליים.
מרטפים וירטואליים, בדיוק משהו כזה. ואז דיברנו על פתרונות סרוורלס למיניהם, AWS Lambda, Heroku, Firebase, ותשמעו את הפרק אם אתם רוצים באמת להעמיק, אנחנו לא נחזור על כל זה שוב. תסמכו עלינו שלא צריך שתדעו את זה עכשיו כדי לשמוע את הפרק הנוכחי. סתם מומלץ, זה נחמד. אז בסוף הפרק קודם התעסקנו גם המון ביתרונות וטיפה חסרונות של סרוורלס, כלומר, העולם הוא לא כזה ורוד, והרצון שלנו בפרק הזה הוא באמת לאתגר מאוד את השימוש בסרוורלס כפתרון כל יכול. זה שזה חדש, זה שזה מגניב, ולכאורה לא צריך לדאוג לכלום שככה מוכרים לכם את זה, זה לא בהכרח נכון. יש לזה מגבלות, ויש מקרים שלא צריך להשתמש בזה, גם כספית, גם טכנית, ועוד הרבה סיבות. ולכן נדבר על החסרונות לצד היתרונות. ניקח use case די מורכב מהעולם של התמונות והווידאו, אולי נזכיר גם data science כדי שנבין את המגבלות טוב בקטע הזה, ונשווה את זה קצת מול אחרים, נסביר לכם, יש כמה שאלות מאזינים ששאלו, רגע, איך אני ממש את הדבר הנעדר הזה, המכניה? אז אנחנו נדבר על זה גם, מתי כן נשתמש, ונסיים איזה דובדבן מגניב של לאן העתיד הולך.
רגע, את השאלה של אמא שלי, למה משתמשים באיקוקו, שמת בפרק או לא?
זה היה בפרק קודם, לא?
עכשיו הייתי צריך להשמיע.
תשמיע לה את הפרק, והיא תהיה גאה בך, ותדע סוף סוף מה אתה עושה. מצוין, תמיד ההורים לא יודעים.
כן.
טוב, אז קודם כל בוא נציג אותך שוב, למי שככה לא שמע את הפרק קודם. זוהר זקס הוא CTO באיקוקו. אני בהתחלה שקוראים את זה נראה כמו איקוקו, אבל אומרים את זה כאיקוקו, שם מאוד מעניין ויצירתי.
איך הטיפ?
כן.
טיפ כאילו...
חזק, לחיים.
לא, נו, סקופ.
אוקיי.
עוד מעט זה ישתנה.
אוי.
אבל זה בפרק הבא שאני בא.
הוא, אה? אל תגיד לי גם עוד מה שאנחנו עושים אקזיט, ונראה כתבה אחרי הפרק.
לא, זה לוואי.
סבבה.
עדיין לא שם.
לאט, לאט. אוקיי, זוהר הוא בעצם רופא סרברים, והוא רתח קוד למי שלא יודע. הוא מומחה וירטואליזציה וקלאוד since 2007.
כן.
באנגלית, שיהיה קצת בינלאומי.
כן, האמת שאם אתה חושב על זה באמת, אז אפילו קודם, אבל אז קראו לזה בכל מיני שמות אחרים. אני רציתי דבר אחד להגיד לפני שאנחנו מתחילים, שהוא ממש חשוב, שהדבר שהכי חשוב לזכור בנושאים של קלאוד, זה המשפט הנהדר, There is no cloud, it's somebody else computer. בסופו של עניין זה מחשב, כאילו אין פה קסים קסמים, אין פה, יש לאורך שנותיי, ראיתי מלא אנשים שהסתכלו על דברים כמו קסים קסמים, יש רג'יסטרי בווינדוס, מה זה יכול להיות? כנראה שזה קובץ. יש קש בלינוקס, מה זה יכול להיות? כנראה שזה קובץ. יש לוקל קש בפייתון, מה זה יכול להיות? כנראה שגם זה סט של קבצים, כאילו בסוף מדעי המחשב, זה יכול להיות רק משהו של זיכרון, דיסק ו-CPU, כאילו, אין הרבה מעבר, או ה-GPU היום. אז תזכרו את זה, תזכרו שבסוף כתבו את זה אנשים, ובסוף זה מחשב, ומפה עכשיו אנחנו צריכים לחשוב, רק איך משתמשים במחשב הזה בצורה הכי נוחה לנו בעצם, שלפעמים היא קצת שונה מהצורה הכי נוחה שחשב משתכן את המערכת, או הכי כלכלית שחשב.
נוחה לנו, מתאימה לנו, והגיע הזמן שלנו להתחיל.
יאללה.
אז עכשיו אנחנו רוצים באמת לעבור הרבה על המגבלות והחסרונות, אבל כמו שאנחנו אוהבים, בוא נתחיל פה שנייה עם סיפור שדיברנו לפני, דיברת על, יש לכם כל מיני לקוחות שדיברתם איתם, מצאנו איזה use case מאוד מעניין שלוקח את AWS למדה לקצה וחבריו, בוא נקרא לזה, בוא נשמע אותו ותוך כדי נדבר כבר על החסרונות.
נהדר. אז מדובר בחברה מאוד מגניבה שלוקחת, מקבלת images באיזשהו פורמט, צורך היה בוא נגיד שזה zip, זה באמת לא משנה הרי הביטים פה, מקבלת מלא 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 זיפים של, של תמונות, ואז כדי להשתמש בהם אחרי זה ל-learning, ל-machine learning, הם צריכים להפוך את התמונות האלה לסרט. עכשיו, התהליך של הפיכה לסרט, שוב, אין הרבה קסים קסמים בעולם, בסוף זה קוד שמישהו כתב, בדרך כלל לוקחים את התמונות, מסדרים אותן לפי סדר שאנחנו רוצים, אם הן לא מסודרות כבר, אולי טיפה למעיפים תמונות פחות טובות, אם הן לא מספיק טובות, ולוקחים אלמנט שקיים כבר, נראה לי, 200 שנה בעולם, שקוראים לו FFmpeg, ואומרים ל-FFmpeg, זה התמונות, זה הסדר שלהם, זה הפרמטרים של הוידאו שאני רוצה, do your magic.
מה זה FFmpeg? אני לא מכיר.
לא מכיר?
לא.
FFmpeg זה ספרייה, באמת, כבר קיימת 1,000 שנה, שיודעת לייצר קבצים מפורט MPG.
אז הלקוח הזה, יש לו אתגר מאוד גדול לעשות את הדברים האלה. מה הוא עושה עכשיו? כאילו, מה הוא רוצה?
עכשיו, רק נוט אחד מאוד מעניין, שלב שבו FFmpeg עובד הוא מאוד CPU אינטנסיב, הוא מאוד מאוד CPU אינטנסיב, והמעבר, אם אמרתי את זה באופן מובלע, הוא בין מלא קבצים מאוד מאוד גדולים לקובץ אאוטפוט שהוא יחסית הרבה יותר קטן, כי הוא כבר דחוס בתוך הסימזם של FFmpeg. אז מה הלקוח הזה רצה לעשות? הוא בהתחלה עשה תהליך אינסופי ארוך של להעלות את כל הדאטה שלו ל-S3, כמו שכולם עושים, ואז הוא רצה ללכת ל-S3, ואחד אחד לקח את הקבצים האלה באופן שוטף, כי זה העבודה שלו, לפתוח את הזיפ הזה, לשים את התמונות אחת ליד השנייה, ולהגיד ל-FFmpeg, בבקשה תעשה את הקסם שלך. מה הוא לא רצה לעשות? הוא לא רצה להרים אינסטלציה סרברים אינסופית, הוא לא רצה לבנות פלטפורמה שמנהלת קיואים, שמרימה נודים, שמבצעים פעולה. הוא לא רצה להחזיק 30 מכונות באוויר תמיד, כי מתי שהוא יצטרך 30, וחודש אחרי זה הוא לא יצטרך 30. הגרף קצב שלו היה מאוד משתנה, אם הקצב קבוע של עבודה, אז אתה יכול לדעת כמה שרתים אתה רוצה להרים, אם אתה יודע שיש לך 1,000 תמונות בשנייה, אתה יכול להגיד אני צריך שרת כזה, אבל אם יש לך אפילו לאורך היום, כמו שיש לרוב החברות, בין 8-8 מלא תמונות, ומ-8-8 פחות תמונות, סתם שעות שבחרתי, תחשוב, אם זה פקצת חיי לילה, זה בין עד 2 בלילה, מי לא יודע מה, וצטרה.
אוקיי. Okay. כן. אז הוא רוצה כאילו להרים הכל, הוא עכשיו, כדי לעשות את זה, זה אפשרי לגמרי, יש לנו את כל הטכנולוגיות שצריך, את כל האפשרויות, אבל הוא צריך עכשיו להרים מלא שרתים, להגדיר כל שרת, לעשות לזה סקייל, לראות כמה דברים, כמה משאבים עכשיו הוא צריך לכל שרת, לשלם עליהם על הבדיקות, מלא משאבים אולי מיותרים שם בהתחלה, לכתוב קיואים שעושים עכשיו ריטריי לדברים, ובודקים אותם, נשמע סך הכל בסדר, אתה יודע, הוא מתכנת, הוא כותב מוצר, לא?
אז הוא, במקרה שלו, הוא עם סטארט-אפ שמאוד רוצה לרוץ, רוצה להראות התקדמות, ותמיד, בדור של היום, תמיד יותר מעניין לעשות את הביזנס שלך. כאילו, פעם היית, לא הייתה לך ברירה פשוט, היית צריך לכתוב מלא אינסטלציה, כדי שדברים בכלל התחילו להתגבש לצורה שהם נראים כמו משהו שאתה יכול לעבוד. לשמחת רוב המאזינים שלך, אני מניח, הם לא באו מהדור שלי, אז הם לא צריכים לכתוב קיו בעצמם, והם לא צריכים לכתוב ניהול זיכרון בעצמם, ו אם ניקח כמה שנים אחרי זה, הם לא צריכים לכתוב אפילו שום מבנה נתונים בעצמם, הכל כזה.
אלה הם כן הם דאב-אופס.
אלה הם כן הם דאב-אופס, כן. ואז דבר ראשון, DevOps זה חיה די נדירה, ו-DevOps טוב זה חיה עוד יותר נדירה. דבר שני, והרבה הרבה הרבה יותר קשה, זה שנוצר מצב שיש פה שפות מאוד מאוד שונות. ה-DevOps נדבר בשפה של מכונות, אינסטנסים, קיואים, etc. והמפתחים מדברים בשפה של חתיכת קוד שצריכה לרוץ. יש אנשים שיודעים לדבר את שתי השפות, משני הכיוונים, ואז מפורחת החברה שמצליחה לייצר את זה. אבל מתוך הרעיונות לקוחות שלנו למשל, וזה פשוט רווח שאנחנו נכנסים אליו, כבר במבנה הבסיסי של מפתח ודאב-אופס יש בעיה, בעולם של ביג דאטה גם נהיה ארבעה מקצועות, שבאמת אני לא תמיד מצליח להבין מה ההבדל, של דאטה סיינטיסט, דאטה אינג'יניר, פלטפורם אינג'יניר ודאב-אופס, שכאילו בעיניי הם נורא נורא חופפים, אבל כנראה שצריכים אותם באיזושהי צורה. זאת אומרת, אני יודע להסביר מה כל אחד מהם עושה, אבל זה באמת נראה לי לא בסקופ של הפרק, אפשר להביא, אני יכול לחבר לכם איש דאטה שיסבר. ואז מה שקורה, זה מכיר את המשחק טלפון שבור, אז המפתח ביג דאטה לוחש באוזן של הדאטה אינג'יניר, אני צריך לעבוד על הדאטה. ואז המפתח, הדאטה אינג'יניר לוחש באוזן של הפלטפורם אינג'יניר, יש מלא דאטה לעבוד עליו. ואז הפלטפורם אינג'יניר לוחש לדבוס, צריכים לתמוך ב-9,000 בטא. ואז בונים מערכת טילים, נגיד. ואז זה בעיה. סליחה למי שלחשתי לו באוזן עכשיו, הוא נגיד רץ או משהו. כן. ואז נוצרת בעיה, נוצר מאוד מאוד קשה להפיין, נהיה תקורה שולית פוחתת מאוד מאוד גדולה, על זה שצריכים לנהל את הפרויקט, להבין את הפרויקט, עכשיו צריכים להבין לנהל פרויקט הסיפור, זה עוד בן אדם שצריכים להבין אותו. ולהרבה חברות, גם גדולות, גם קטנות, הסיפור הזה קצת קשה. כי הדאב-אופס בחברה שכבר יש לה לקוחות, יש לו דבר אחד שמעניין אותו, זה שלקוחות המשיכו לעבוד ולשלם. ובחברה שאין לו לקוחות, יש לו דבר אחד שמעניין אותו, זה לבנות תשתית כדי שלקוחות יוכלו להיכנס ולהתחיל לשלם. וכל האינסטלציות הפנימיות האלה הרבה פעמים מתפסות כמשניות, ואז נוצרים כל מיני עיוותים שונים ומשונים.
אז מה קרה באותה חברה?
באותה חברה, הם פשוט בדוגמה של חברה מאוד מאוד קטנה, שרצה על... יש שם מודל נורא נורא מעניין, של אני קורא לזה חברות שהן טכנולוגיות, אבל לא טכניות. באים שמונה ביולוגים, פול חכמים, דוקטורים כאלה וזה... אלגוריתמיקה מטורפת שהם רוצים לעשות משהו, הבנה מה זה machine learning, הבנה מה הם צריכים לעשות, הבנה בביו-אינפורמטיקה, אבל הם לא היו ילדי PC שבכיף שלהם כאילו זה להרים שרתים כדי לראות שהם עובדים, הם כאילו, הם היו ביולוגים, או למדו בכלל, לא יודע, כאילו...
כן, הם מכירים ערך יותר לרפואה או למשהו בעולם הביולוגיה. כן.
עכשיו, הם יודעים מספיק, או אולי לפעמים אפילו מעולה, את הפייתון של לבנות את העולם שבו הם נמצאים, פגשתי כמה וכמה כאלה חברות, אבל אתה בא ואומר להם, כל המילים שעמית אמר עכשיו, כזה של, עכשיו קודם, שרשיתי לו לדבר, של לנהל עומסים ולנהל קיואים, הם אפילו לא, ופול טולרנס שמישהו מכם אמר, הם אפילו לא מודעים לקיום של הבעיה, כי אתה צריך פעם אחת לבלות את 2 בלילה במשרד בשביל לחפש ג'וב שנאבד, כדי להבין שצריך פול טולרנס, כאילו אחרת אתה פשוט אופטימי כזה. כן. זה נקנה באיסורים, לא?
אבל כמו שאמרת, באמת העולם שלנו מתחייק ל2. כולנו שהתחלנו להיות מפתחים, עניין אותנו שהקוד שלנו יעבוד, שהלוגיקה תעבוד, האלגוריתמים, ופתאום יש פה עולם שלם שיש לו שיקולים שונים לגמרי. כמה אנחנו משלמים על מכונות, שזה יהיה יעיל, שלא יהיה לנו זמני המתנה בין לבין.
כן, יש פה...
וכן הלאה.
וזה עוד לפני שאנחנו סופרים מצבים שבהם החברה עוד לא יודעת מה ה-Key Performance Indicator שלה בנושאים האלה, בנושאים של מה לספק את הלקוח, כי יש לנו הרבה לקוחות שנגיד רצים לעולם של serverless, והאינדיקטור שלהם הוא נגיד שהם חייבים שליוזר יהיה תשובה תוך על פי שנייה. וזה עם בעיית הוורמאפ, קצת עם noise neighborhood, לפעמים אתה לא יכול להבטיח שאתה עובד בלמדה נגיד, אתה... בדרך כלל כן, אבל צריך להיות מוכן גם ליום שלו, אם אתה חברת, לא יודע מה, קניית סרטים באינטרנט, קניית כרטיסים לסרטים באינטרנט, אתה צריך להחזיר לבנם שהכיסא שלו נתפס על פי שנייה, ופתאום בדיוק הוא הלקוח הראשון שהתניע את הלמדה, ועכשיו הוא מחכה 10 שניות, אז זה חוויה...
אז בוא תסביר לנו אולי על הבעיה הזאת של ה-cold start, איך זה עובד ומה הבעיה.
מעולה. אז בוא נתחיל מזה שזה בעיה פיזיקלית. כאילו, יש מלא מלא מקומות שמספרים בכל מיני מילים מרשימות מה הם עושים, בסוף זה אחד משני דברים. או להחזיק קצת מכונות זולות כל הזמן באוויר, ולספוג את העלות שלהם, כי אתה צריך לתת שירות בככה, בשנייה, באלפית שנייה, או להגיד שעבודות באות בברסטים, ואתה מוכן לספוג את זה שהעבודה הראשונה תיקח טיפה יותר זמן, כי צריכים להרים מכונה. עכשיו, להרים מכונות היום זה באזור השניות כזה, נגיד, אם מדברים על קונטיינרים וכאלה, יכול להיות טיפה יותר, אתה לא מה יש בפנים, אבל דבר צריך להיות מודעים אליו. ובצד השני של המכונה, יש גם דבר שנקרא גרייס, שזה פרק הזמן שאתה מחכה עד שאתה מוריד מכונה, כדי שהלקוח הבא יספיק להיכנס. זה דבר שצריכים לשים לב לב. עכשיו, הקולד סטארט, פשוט זה הזמן שלוקח לי מהקריאה הראשונה, אחרי שירדתי מגרייס, להרים מכונה. וזה בעיה פשוט פיזיקלית, תמיד תהיה קיימת.
אוקיי, אז בעצם דיברנו פה על קולד סטארט שבאמת עמית שאל. עוד מושג שאני רוצה רגע ככה הסבר קצר עליו, לפני שנעשה סיכום שנייה על מה שדיברנו עד עכשיו. אמרת noisy neighbors, ככה בוא תסביר את זה שאנשים יבינו מה זה אומר.
אוקיי, noisy neighbors זה בגדול איך השכנים שלך מתנהגים. בוא נחשוב שנייה על כל מי שגר בבית עם מעלית, אני מקווה שרוב המאזינים גרים בבתי קרקע מגניבים וכו', אבל אם אתה גר במעלית, בבית עם מעלית, ויש את הילד המעצבן מקומה 7, שמחכה להורים שלו שיצאו, ופשוט כל שנייה מזמין את המעלית שתגיע לקומה 7, או תוקע אותה באיזשהו לוחץ הכפתור כמה שניות, אז יש ריסורס שמסתמך על כך שבשעות השיא כולם משתמשים בו באופן יחסית פרי, ויש מישהו ששובר את התבנית הזאת. ברגע שהוא שבר את התבנית, כל השכנים באותו תור, זה בעצם נוצר פה תור על המעלית, סובלים מהבעיה, חלקם אפילו עדיפו לרדת ברגל נגיד, או כל מיני כאלה. אותו דבר קורה גם בסרברים. לסרברים יש כמה ריסורסים שהם בסופו של עניין מחוברים, שוב, זה עניין של פיזיקה, נטוורק, CPU, ממורי, כולם בסוף קיימים מגבלה. חלקם אנחנו יודעים מאוד מאוד טוב להגדיר איך אנחנו מרשים להגביל אותם, להגביל אותם בצורה מאוד מוגדרת היטב, לא משנה. נגיד, CPU היום לרוב השפות, אפשר להגדיר מה ההגבלה של בטח בווירטואליזציה של פריימוורקס, אני יכול להגדיר כמה CPU הקונטיינר הזה, או המכונה הווירטואלית הזאת יראו, או כמה GPU הם יראו, ואז המצב שלי מאוד מאוד טוב, כי אמרתי שיש לבן אדם CPU אחד של 200 מגה הרץ, יכול להיות מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רואה, מבחינתו במחשב רגיל. קנה לגבי זיכרון, אני יכול להגדיר כמה זיכרון אני מרשה לו במקסימום להקצות, והוא יקבל שגיאה אם הוא יקצה יותר. בנטוורק זה הרבה הרבה יותר קשה. זה קיים, אבל יש פה איזשהו פרדוקס בין זה שכשאין noise neighborhood, אני רוצה שהקבצים של הבן אדם יגיעו נורא מהר, כאילו יש לו כרטיס רשת של ג'יגה נגיד. נגיד שהכרטיסי רשת המהירים היום זה 10 ג'יגה, נפוצים, ואני שם 12 מכונות על המחשב, כי זה אפשרי. ואני עדיין רוצה לתת לכל אחת ממרגשה כאילו יש לה ג'יגה, זאת אומרת שאני בעצם או מראש קובע שכל אחד יהיה 0.8, שזה בסה, או נותן ג'יגה, ויש לי כמה שאם יהיו כמה, מה שנקרא, מה שקוראים פעם הוגינג, חזירים, שמשתמשים במכונות האלה להוריד טורנטים עכשיו בטירוף, אז כל השאר יסבלו, כי הורדנו להם את 20% של האוברקומית פה.
הבנתי, אז בעצם אם אנחנו מדברים על הקולד סטארט, אנחנו נראה איזושהי התחלה שהיא איטית יחסית, כלומר הקוד שלנו יתחיל לרוץ רק אחרי חצי שנייה, 2 שניות, 3 שניות, משהו כזה, ובנויזי נייברס אנחנו נראה איזשהו פרפורמנס אולי נמוך יחסית, ביצועים נמוכים יותר, שזה אומר שבעצם הנטוורק שלנו יהיה קצת תקוע, יכול להיות שהמעבד יעבוד בצורה קצת פחות טובה, כי מישהו חונק לנו אותו. אז זה שתי בעיות שונות שמדברות על ביצועים בצורה.
כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים, יש פה סיפור שאני מאוד אוהב לספר, אם אנחנו מדברים על חוות וירטואליזציה, אנחנו צריכים לזכור שבסוף מה שקורה שם, כמו שאמרנו, זה מחשב של מישהו אחר, מישהו שילם הון כסף על הדבר הזה, אג'ור משלמים, נדמה לי, $1 מיליארד בשנה על ציוד, רק על לחדש, כאילו.
וואו.
זה די הרבה כסף. אני מניח שאחרים בערך באותה סדר גודל של כסף, ובסוף אנחנו צריכים להאמין שזה מחשב של מישהו אחר, ואנחנו צריכים to squeeze out of המחשב הזה, נגיד אופטימלית 10 מחשבים, אבל אנחנו צריכים למכור בסוף 12, זה אומר שאנחנו 20% יותר טובים בנצולת שלנו, ותכפילו את זה עכשיו באיזה 2 מיליון מחשבים, ותגיעו למלן, מלן, מלן, מלן כסף.
מלן תלפים.
מלן תלפים כסף. אז הבעיה האינהרנטית תקרה. זאת אומרת, תמיד יהיה מצב שבו אני באובר קומיטינג. עכשיו, המקרה של סרברלס, או בעיקר של למדה, סליחה, אפילו יותר מזה, יש סטודנטים בברקלי שעשו מחקר מאוד מעניין על הביצועים האמיתיים של נטוורקינג בלמדה, כי בלמדה, את הפרק הקודם התחלנו בלספר שלמדה זה למכור את הפינות של הסרברים, ממש
נכון.
את הסלייסים הכי קטנים שאפשר, את השאריות של ה-CPU שנשארו באיזשהו מקום, אז בגלל שאנחנו אינהרנטית, מהותית, אנחנו באובר קומיט מאוד מאוד גבוה, כי אנחנו מניחים שאנשים השתמשו לעבודות יחסית קלות, אז הנטוורק, שאותו אנחנו לא יודעים מה קורה בו באמת, נפגע אפילו עוד יותר, והם מגיעים למצב שבו הנטוורק הוא הבטלנק שלך בחישובים, שזה די מטורף, כאילו, זה בעיות של פעם כאלה, אתה מקבל מהירות כמו מודם 56K, בלמדה שלך.
מעניין, אז כאילו, האמת שזה נקודה ממש מגניבה, שאולי כדאי לדבר עליה כמה שניות, כי אתה אומר פה שהרציונל שלדעתך, או שחקרו וגילו דווקא, שיצרו בהתחלה הרבה דברים הסבל, אז יותר כדי שתעשה פעולות קטנות, כי יש לנו משאבים לתת לך, נוכל לתת לך אותם ביותר זול, בוא תעשה פעולות קטנות, ולאט לאט מה שקרה, שאנשים מאוד התלהבו מזה, ראו את הפוטנציאל, ראו שאפשר לעשות מזה דברים יותר רציניים, והתחילו להשתמש בזה אולי בצורה מסיבית יותר, וכאן נוצרה המגבלה, ואני שנייה חוזר שוב ללקוח שעליו דיברנו. בעצם, אם עד עכשיו דיברנו, אני אעשה ככה סיכום של הדברים, דיברנו עכשיו על דברים מאוד מעניינים, תוך כדי בעיות בסרברלס, או שיש גם בשרתים רגילים של Cold Start, Noisy Neighbors, ועוד סיפורים מעניינים. אותו לקוח, אבל היינו בשלב שהוא בא לחבר תמונות עכשיו לכדי וידאו, דיברנו גם על FFmpeg, איך הוא יעשה את זה, S3, שזה סטוריג' של אמזון, ובעצם אני שנייה רוצה לחבר את זה לעולם הסרברלס. עכשיו מה, הוא החליט להשתמש במקום שרתים בסרברלס, כי לא היה לו משאבי דבופס.
אז אותו בחור יקר, איש יקר, מסתכל על העולם שלו ואומר, יש לי מעט מאוד מפתחים, רוב המפתחים שלי הם אנשי דאטה, זאת אומרת, הם לא באמת, הם לא מעניין אותם בכלל עולם הבעיה הזה, זה לא שהם, אני יכול להושיב, וגם הם נורא יקרים, וגם הזמן שלהם נורא יקר, אני יכול להושיב אותם עכשיו על השטויות האלה, אבל אני צריך להתחיל להעביר להם את הדאטה, בסך הכל תהליך לי קלינינג, מה שעשינו פה, מה שתיארנו פה, של preparation, של דאטה למשהו אחר. אני צריך להתחיל להעביר להם דאטה, אני צריך להעביר להם דאטה בכמויות, כי בסוף אני צריך לעשות איזשהו machine learning סביב הסרטים האלה. והוא רוצה שזה יקרה הכי מהר שאפשר. אז בדרך כלל, למרות שכולנו קראנו את המאמרים על איך עושים פיתוח וכזה, רוב מי שאני מכיר בבעיות כאלה, לוקח דוגמה אחת ביד, שם אותה על הדיסק שלו, בונה קוד שעושה את זה, רואה שהוא הצליח לעשות את מלא שלבים שדיברנו פה עכשיו, של לקחת קובץ באיזשהו פורמט חיסה, לפתוח אותו בתוכנה, לפעמים בשלב הזה אתה מגלה עוד בעיה שלא הזכרת, שכשאתה פותח פורמט חיסה נגמר לך הזיכרון, צריכים סטרים לתקפה, אז זה כיפים אחרים שאני מאוד אוהב לעשות. סליחה. פתר את הבעיות האלה, כל מיני בעיות כאלה, כמו שנפלטה לי עכשיו, ועכשיו הוא רוצה להפעיל את FFmpeg. FFmpeg יש שלוש ספריות שהן חרדת עולם לכל מי שרוצה להשתמש בהן, שזה FFmpeg, Image Magic ו-OpenCV. אז הוא עבר את הגיהנום של להשתמש ב-FFmpeg, שכמות הסוויצ'ים שלה זה כאילו כמו במטוס בוינג 777 כזה, מלא סוויצ'ים שאתה לא יודע בדיוק מה הם עושים, הגיע למצב שקיבל את הסרט שהוא רוצה. עכשיו הוא רוצה to scale it. בדרך כלל, to scale it זה לעבור לעבוד עם מולטי-פרוססינג של פייתון, להגיד, יש לי מחשב חזק, קניתי מחשב עם 8 קורים, נגיד i7.
בוא נשתמש בכולם.
בוא נשתמש בכולם. וזה עוד המצב הטוב, כי יש כאלה שגם שפגשנו שאומרים, יש לי מחשב עם הרבה קורים, הם לא יודעים כמה זה הרבה, הם אומרים, בוא נשתמש ב-100. ואז אתה קוראים, אתה מצפה, בדרך כלל המצבים האלה, אם אתה לא מכיר כל כך המחשבים עובדים, שאם יש לך, אם תגיד, אני רוצה למקבל 100, יש לך בעיה שלוקחת 100 דקות, אפשר למקבל אותה ל-100 חתיכות, אז ייקח דקה, אולי דקה וקצת.
על פניו נשמע טוב.
נשמע טוב.
למרות ש...
אבל יש מגבלה פיזית במחשב הלוקלי, שזה כמות הקורים, וכמה שמערכת הפעלה חכמה לא תדע לחלק את הג'ובים בין הקורים יפה, הכי טוב בעולם, כאילו אין דבר יותר מדהים מלראות את זה, מלהבין איך זה עובד. כן, אני חננה של הדברים האלה.
כולנו אותו דבר, אל תדאג. כן. הוא איתך.
הסקייג'ואל למחמחות הפעלה זה אחד מהדברים שאני אוהב באמת. אז בסוף אתה מגלה ש... המהירות שאתה מצליח לקבל היא פחות או יותר כמות העבודות חלק למספר הקורים, כפול זמן העבודה הארוכה ביותר, נגיד, פחות או יותר. זאת אומרת שאם עבודה לוקחת בערך דקה, ויש לך נגיד 8 קורים, ורצת נגיד 80 עבודות, אז זה ייקח, כמה יצא לי? 10 דקות.
בדיוק.
סופו של עניין. אבל אתה רוצה, you want more. עכשיו, you want more יש לך שתי אופציות, כמו שתחלנו להגיד קודם, יש לך אופציה להרים אינסטלציה בעצמך, בכל מיני דרכים. הדרך הכי פשוטה זה להגיד, עכשיו אני ארים 80 מחשבים באמזון, ואני פשוט אשלח לכל אחד מהם קובץ שיעשה את זה בכל מיני דרכים, ב-SSH או או דרך Q, או דרך S3 לפי שמות, או לפי דקות, או לפי 1001 דרכים ששונות ומשונות. זה דרך אחת. דרך שנייה זה כזה, עכשיו צריך לבוא כזה,
סרברס.
כן. אני יכול עכשיו ללכת על עמדה, ולזרוק את זה על עמדה, ולראות איך זה עובד. ואז מגיע כמה כיפים של למדה. קודם כל, למדה, למה קיימת התיאוריה שלי של למדה זה הפינות של הסרברים? כי הלמדה נמכר ברסטריקשנס מאוד מאוד חזקים על, על CPU, על זיכרון ועל גודל קוד ועל דיסק. אוקיי? פחות או יותר חצי ג'יגה דיסק, 500 מגה גודל קוד בייס, זיכרון אתה קובע לעצמך ו-CPU אתה קובע לעצמך שהמחיר עולה בהתאם. עכשיו, כשיש לי כאלה ידיעות חריפות, אז סימן שמישהו מאפטם עליי בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד כן, קשה.
כמו שאמרת, הבית תמיד מרוויח.
הבית תמיד מרוויח, כן. לא, תשמע, AWS לא עושים את זה בשביל, לשם שמיים. יש להם, יש להם
ג'ק בייזוס. צריכים לשלם מזכורות של 100,000 דולר לחודש, כן. למישהו, לפרנס את המשפחה.
Don't get me started.
סתם, כן.
Fake news, לא, כאילו, בצורה שבה הם הוצגו לפחות.
לגמרי.
אז... מה הדבר הזה בעצם יוצר עכשיו? אתה פתאום צריך להתעכל, במקרה של הבחור הזה, שיש לו באמת עבודה שהיא, שיש בה בשר, אתה התקל בבעיה שאתה קודם לא היית נתקל. בפרק הקודם אמרתי שאם מישהו רוצה לשלוח מיילים, או לעשות image resize, או מלא עבודות שהן מאוד מאוד חשובות, או להגיב לאבנטים של יוזר. בפרק הקודם אמרנו שהעמית פתח רשת חברתית,
זה היה של שירים.
לא ממש רשת.
הוא אפשר בעצם למישהו לשיר את בלה צ'או של בית הקלפים, הסדרה הפופולרית של נטפליקס, ואז הוא זיהה כאילו אם שרים טוב או לא.
נהדר.
למרות שעמית נגיד, ואני נגיד, פחות שרים טוב.
כן, אני קיבלתי מקסימום 50% זה היה C שלי.
א', יש לך דקות, בן אדם.
כן.
שני אותו. בדיוק.
אז נגיד בסיטואציה כזאת, אתה יכול להגיד, וואלה, יש לי פה משהו יחסית קטן, יש בו המון אבנטים, האבנטים האלה הולכים back and forth triggered מהיוזר, למשל, עכשיו הוא start singing, stop singing, קיבל את הסקור שלו, would you like to share to Facebook, would you like to share to Twitter, would you like to share to Instagram, אז אגיד כל אחד כזה יהיה serverless אחר כזה, כדי שיהיה לי קהל כזה, הכל יהיה מאוד self-contained, מאוד, מאוד קטן, ובגדול, העבודה היא אותה עבודה, share to Facebook זה אותם 400 תווים, כמה כבר הוא יכתוב 1,000 תווים, זה מעט מאוד דאטה, והזמן של הקריאה...
אתה מודע ל-limitations, גם אם הפרש גדול, אתה מודע אליו מראש.
הם מאוד סגורים, כאילו כמה בעניין כבר יכתוב, אז הוא יכתוב, לא יודע, לפייסבוק גם יש בטח limitation על הגודל של הקובץ.
בוא נמציא.
60 קייס. כן. בדיוק, אז זה. צד שני, בבעיות כמו של הבחור שדיברנו עליו, לשמחתנו הוא בן אדם מאוד מאוד מנוסה וחזק, אז הוא התחיל את המהלך בלהסתכל על המגבלות של serverless של אמזון. דרך אגב, זה לא סוד, תחפשו AWS Lambda Restriction בגוגל, יש דף של אמזון שפשוט הכל כתוב בו, כי הם לא רוצים שהלקוחות שלהם יהיו בבאסה. כן. פחות.
ואז כשאתה נכנס לדף הזה, באים חבר'ה מ-AWS ועוצרים אותך.
כן, בדיוק.
נכון, זה... או מגייסים אותך אליהם.
כן.
אנחנו בזמן לשאלת מאזין. עמי חניה. השם שלו רשום גם בעברית בפייסבוק, בעצם הוא שאל שאלה, איך אני אממש את הדבר הנהדר הזה? אז עכשיו, אנחנו לא נסביר לך עכשיו איך מממשים, ונעשה לך טוטוריאל עכשיו פה בפודקאסט, אפשר לעשות את זה בגוגל.
AWS למה סמפל?
אבל זו לא התשובה שלנו, אל תדאג, אנחנו ניתן לך איזה משהו קטן. בגדול בסוף, שזוהר אמר פה, אתה מרים סרברלס לזה וסרברלס לזה, סתם שמי שמאזין יבין על מה מדובר, אני אתן פה ככה תיאור בגדול, כמה שלבים די פשוטים, לצורך העניין ניקח את AWS Lambda כדוגמה שיהיה קל, יש גם Firebase ועוד ועוד דברים עם functions. תחשבו על פונקציה, שאתם כותבים עכשיו אצלכם, ויש לכם או מתודה, יש לכם פרמטרים שאתם מקבלים, יש לכם איזה ערך שחוזר לאן, שהוא הולך לאן, שהוא לא משנה איך, אולי גם callback מגיע, תשתמשו בו, ויש קוד שאתם כותבים, קוד רגיל לכל דבר. אז AWS Lambda זה לקחת מה שנקרא handler, כמו לממש מין override יעני לפונקציה שלהם, שיודעת לקבל payload, מידע מסוים, אולי זה קובץ שהגיע, אולי זה מידע, אולי זה share לפייסבוק, לא משנה מה. היא מקבלת גם אפשרות לאיבנטים, אולי מתורגרת ממקום אחר של נוסף קובץ לאנשו. היא פשוט עושה פעולות שאתם כתבתם ב-Node.js, בפייטון, ב-C#, Java, Go, ועוד שפות שאנשים ימשיכו להמציא ללא הפסקה. כתבתם את זה במחשב שלכם, ואתם פשוט מממשים את הפונקציה. אתם רוצים להעלות את זה? ל-AWS ולשאר יש ממש קליינט שאתם דרך command line מעלים, או API, או ידנית עכשיו, שאתם פשוט יוצרים קובץ זיפ מתיקייה שמבנה שבדוקומנטציה מסבירים, וזהו, יש לכם פונקציה. אתם נכנסים לאינטרפייס, נותנים לשם אולי אם אתם רוצים, קונפיגורציות, הגבלות, כמו שדיברנו על, אני רוצה שיהיה לי קונקרנסי של X, וגם לא יש מגבלה, כמו שזוהר אמר, אני רוצה להשתמש בעד X מגבייט מהזיכרון, כי אני לא רוצה שזה יחוג. יש לי שליטה מסוימת, אבל אותה שליטה היא גם מוגבלת. יש פה קטע שגם עכשיו איך אני מדבג את זה, איך אני מחבר בין הלמדות, כי שרת רגיל, אני פשוט מדבג הכל באותו פרויקט. למדות, איפה הן יושבות? איך אני מקשר ביניהן? איפה החורים באמצע בין הפינות האלה של התפשיל? זו שאלה טובה, וכאילו, זה קצת מקשה. טסטים, CICD, דברים שאולי עוד מעט נזכיר כחלק מהשיחה. אבל כן, זה כן מגניב שעכשיו הרמנו את זה, סתם שתדעו מה קורה, אפשר עכשיו לעשות טריגרים ב-AWS. אני יכול להגיד, ברגע שנוסף קובץ ל-S3, למשל תמונה, תפעיל את הלמדה עם התמונה הזאת, תקרא למישהו ששלח לו אימייל, תגיד, תקשיב, נוספה התמונה, אתה רוצה ליצור ממנה וידאו, אם הוא עשה כן, אז זה הולך ושומר בדאטאבייס, ועוד ועוד חיבורים. נעצור את זה שנייה כאן, כי
אז רק מנקודת מבט ארכיטקטונית של ככה תכנון עבודה, אז הייתי ממליץ, קודם כל, תסתכלו על המערכת שלכם, ותנסו למפות אותה לפי, כמו שכן אמר, איבנטים, אירועים שקורים, ואז בעצם לפי זה תוכלו לחלק את הקטעי קוד. ועוד דבר שכדאי להתחשב בו, שזוהר אמר, זה בעצם ההגבלות שלנו, אז לפעמים זה עוד דבר שיכול לגרום לכם לחתוך את הקוד שלכם לחתיכות עוד יותר קטנות.
ב-2008, מעל הוואי, הייתה דרמה בשחקים. הייתה טיסה סטנדרטית שהייתה אמורה לנחות בשדה התעופה באי הגדול של הוואי, אבל היא הפסיקה להגיב. מגדל פיקוח ניסה ליצור קשר עם הטייסים ופשוט לא קיבל תשובה. הם ניסו שוב ושוב והמטוס לא הגיב. הוא גם לא נחת. הוא פשוט חלף על פני שדה התעופה והמשיך הלאה, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג. מה קרה פה? הוא נחטף? בסופו של דבר, אחרי שהמטוס עבר 50 קילומטר לכיוון הלא נכון, התברר שמה שקרה זה שהטייסים פשוט נרדמו. שניהם. עכשיו, לא קרה שום אסון. המטוס לא התרסק, הוא פשוט המשיך לטוס, כי הטייס האוטומטי עבד. אז הם הסתובבו וחזרו. הבעיה הגדולה זה שפשוט הם הישעו אותם אחר כך. ועדיין, אני חושב שהנוסעים במטוס לא היו מרגישים נורא בטוחים אם הם היו יודעים ששני הטייסים שלהם באותו רגע מנמנמים. והאמת שהמקרה הזה אפילו לא בודד. היו לא מעט מקרים כאלה של טייסים שפשוט נרדמו על ההגה. זה דבר שקורה, וכמובן לא תקין. ולכן יש נהלים לטיסות. טייסים חייבים לקבל שנת לילה טובה לפני שהם עולים על מטוס. וזה היה נכון גם לגבי שני הטייסים האלה, אבל מה שהתברר זה שהיה להם זמן לישון, הם פשוט לא ישנו טוב. כי אתם מכירים את זה, שינה גרועה זה לא שינה. אם לא נוח לכם ואתם כל הזמן מתפתלים וככה חצי מתעוררים מתוך שינה, אתם לא באמת ישנים טוב. ושינה לא טובה יכולה להרוס את כל היום אחר כך. אז אם אתם מרגישים לא מרוכזים וחלשים ועייפים לאורך כל היום, או שאתם נרדמים באוטובוס ומוצאים את עצמכם מעל הוואי, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה פשוט להחליף מזרן. כי יום טוב מתחיל בשינה טובה, ומזרן טוב יכול לעשות את כל ההבדל. ולגמרי במקרה, יש לי מזרן להמליץ עליו. אני יודע, מפתיע נורא. PandaZZZCOIL זה אתר להזמנת מזרנים שמגיעים אליכם עד הבית, עם ספוג זיכרון שמתאים את עצמו אישית לגוף שלכם, ובד מבסס טמפרטורה שמותאם במיוחד לאקלים בארץ. בקיצור, זה דבר שאתה שוקע אליו ופשוט לא רוצה לקום. זה כזה כיף. כלומר, כל מה שצריך בשביל שהשינה שלכם תהיה שינה אמיתית. וזה חשוב מאוד אם אתם במקרה טייסים, כן? אבל זה מועיל גם אם אתם עובדים מול מחשב, או צריכים לעמוד על הרגליים, או בכל מקצוע אחר. וכמובן, אם אתם מתחרטים, אתם יכולים להחזיר את המזרן תוך עד 100 לילות עם החזר כספי מלא. רק אל תבואו אליי להתלונן אחר כך אם יפטרו אתכם מחברת התעופה שלכם. PandaZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. אין משלוחים להוואי.
דיברנו על המון, המון דברים עכשיו דרך הסיפור של אותו בן אדם עם ההגבלה, גלשנו לסיפורים, עשינו את זה גם בכוונה כי חשוב לנו לתת פה לכם המאזינים והמאזינות המון מידע והבנה של איך זה עובד, אבל בוא נגיע רגע למגבלה של הבן אדם לקראת סוף הסיפור. אמרנו שהוא חשב עם להרים סרברים, הסברנו למה לא כרגע, הוא בחר בפתרון של עכשיו נגיד AWS למדה, נכון? הוא בחר ספציפית בזה, ניסה להריץ את הפרוססינג של התמונות לוידאו על זה, ואז...
מה שקורה זה ש... כן, מה שקורה זה שיש בעיות, התחלנו להגיד את זה קודם, יש בעיות שבהן גודל הבעיה הוא מאוד מאוד ברור. אם אני צריך לעשות פוסט לפייסבוק, אני יודע מה גודל הבעיה, זה קריאת API מעל איזושהי כמות של דאטה די סופית. אם אני צריך לעשות פוסט של וידאו, נגיד, זה קצת פחות ידוע, כי יכול להיות שהבן אדם העלה 500 מגה וידאו, ונגמר לי המקום על הדיסק עכשיו. וזו בדיוק הבעיה שהבן אדם הזה חשש ממנה. הוא אמר, אני עכשיו מרים מערכת שהיא בשבילי מאוד מאוד קריטית, כי זה הצינור שלה להכניס דאטה, מה שנקרא אינג'סט, הצינור שלה להקל דאטה לתוך המערכת שלי. ואני מסתכל על הדאטה שיש לי היום, ואני רואה שבגדול הכל בסדר, הוא מאוד מאוד קרוב ל-500 מגה, הגבלה של למדה, אבל הוא לא עובר. אבל בתמונות כמו בתמונות, למי שקצת מכיר איך תמונות עשויות, מספיק שיש יותר צבעים, פחות צבעים, מצלמה אחרת, מישהו החליף איזה ציוד, מישהו החליף איזה אלגוריתם דחיסה באמצע, והכל משתנה. אז הוא החליט שהוא שלמדה פחות מתאים, הוא חיפש פתרונות אחרים, אנחנו בדיוק במקרה היינו בתקשורת איתו, ופה הפתרון שלנו מאוד מאוד פשוט, אנחנו אומרים מה שרץ אצלך ירוץ אצלנו, באמצעות החלפה של שורה אחת בקוד פחות או יותר, וכל החישובים האלה שדיברנו עליהם קודם, של מה ה-CPU שאתה צריך, מה ה-D שאתה צריך, מה ה-Memory שאתה צריך, כל זה, אנחנו מאמינים שזה די מיותר שמפתחים יעשו את זה. פשוט אפשר לחשב את זה, בטח שאתה... האמת שגם שאתה גדול, אתה יכול יותר קל לך אפילו לעשות את זה. וזה דברים שאנחנו מטפלים בהם, אנחנו יודעים לטפל בהם, לבחור את הגודל מכונה הנכון, כל מיני בעיות שדיברנו עליהם קודם, אנחנו פשוט באים ואומרים, כאילו גם האינסנטיב שלנו מאוד מאוד שונה מ-AWS, שהם באים ואומרים כך כמה מכונות שאפשר, יש בדיחה מפורסמת שהרווחים האמיתיים של AWS זה לא מכונות שעובדות, אלא זה מכונות שנשכחו. כאילו כל אחד יסיפור על איזה מכונה של 20,000 דולר שהוא שכח לכמה זמן, והם ויתרו על חלק מהחשבון בסוף.
קלאסי.
וכן, אני לא מכיר חברה שאין להם את זה.
יש גם בני אדם כמוני שגילו פתאום כמה אלפי דולרים שהייתי חייב להם, שרת של איזה סטארט-אפ פעם. תענוג.
כן, ואז אתה בדרך כלל כותב להם והם בסדר, אבל לפעמים גם לא. ואנחנו אמרנו, זה לא בעיה שאמורה לעניין מפתחים. זאת אומרת, AWS באופן חריג, הפלטפורמות האחרות טיפה לפחות, כן, טיפה יותר מודרניות, נראה כמו פלטפורמה של דאב-אופסים, כתבו בשביל דאב-אופסים. יש לנו איזה לקוח שפעם עשינו לו דמו, וכאילו הדמו הולך ככה, אני לוקח את הקוד שלו, אני אומר לו שנייה, עכשיו זה רץ בענן. פחות או יותר ככה, והוא הסתכל עלי, מה זאת אומרת? מתי זה יהיה בענן? אמרתי לו, עכשיו.
טוב, תסתכל למעלה, זה בענן.
לא, הראיתי אותו, את הדשבורדים, וזה, הנה זה רץ, הנה העבודה שלך רץ, הנה הלוגים, אני יודע, עציץ את הלוגים, הנה הלוגים, זה נראה לך מוכר. הסתכל עלי כזה נדהם, ואמר לי, כאילו זה הזמן שלקח לי תושש, אחרי שפתחתי את הדוקומנטציה של AWS, כדי להבין מה אני צריך להרים שם, כדי להסתכל על זה. אז לבחור הזה, באנו ממש ממש בטוב, לקחנו, לא אכפת לנו מגודל הדאטה שלו, אנחנו יודעים להתחבר ל-S3, או להרשות לו להתחבר בעצמו ל-S3, שזה קוד שכבר היה לו. נלחם להרצות את העבודות. בסיפור הזה, זה היה הסיפור הכי קלאסי של להשתמש בנו, כי אנחנו מעל הלימיטיישן של למדה. אנחנו גם לא מתביישים דרך אגב, גם טיפ ליזמים, למי שנכנס לתוך למדה, או צריך למשל warm-up time מאוד מאוד מהיר, כי אנחנו פחות טובים בזה, כי בבית זה פחות משנה פשוט, אנחנו לא מעססים גם להגיד להם, שתמשו בלמדה, חבר'ה, הנה הדוקומנטציה.
מעולה, וזה גם נראה לי הוגן ונכון. טוב, אז זוהר, שאלה פשוטה שמגיעה לי באמצע אחד, הבעיה שאנחנו מדברים ככה ליישר קו, יש את זה גם בגוגל וגם במייקרוסופט, כן? ככה סתם, כן, לא?
למדה זה...
דוגמה שאנחנו עושים.
פונקשן זה סרוויס כוכבית כזה.
בדיוק, זה חשוב שתדעו, זה לא, אנחנו אומרים פה הרבה AWS, זה נטו כי נוח לדבר על זה כרגע.
וכ-80% מהשוק.
ועל הדרך 80% מהשוק, ו-90-20 כזה בזה, משהו כזה. ואוקיי, ועוד משהו, תראה, נחמד שאתם פותרים את זה, אפילו מצוין, הרבה מעבר לנחמד, אני בטוח שזה גם עובד, ואנשים משתמשים. אבל בסוף, כאילו, אתה יודע, אני אשאל בכוונה, מי אתם? מקוקו, סבבה, מומחה, רתח סרברים ודוקטור שמנכ״ל, נכון, ועוד כל מיני אנשים מאוד רציניים. גייסתם כסף, מעולה. מי אתם? חברה ישראלית קטנה. שעכשיו כאילו, תגיד, אנחנו נבנה שכבה מעל AWS, שהם לא יגידו, טוב, אנחנו ניתן פתרון כי גילינו שיש מגבלה. כאילו, למה שמישהו... מה המצאתם? איזה קונספט כאילו עשיתם פה?
אז התשובה היא כלום. האמת שאחת השאלות דור יזמים, כאילו אחת השאלות שבעיניי הכי מיותרות, זה מה יקרה עם גוגל מחרתיים.
נכון, זה עולה המון.
כי מה קרה לנוקיה שגוגל מחרתיים החליטו להוציא מערכת הפעלה לטלפונים? היא נעלמה.
נכון, אבל עדיין, כאילו מה הקונספט שעשיתם פה, אני לא אומר שאין עוד מקום בשוק, אני חושב ששוק עם הרבה אנשים וזה ידוע, זה אומר שיש שוק.
אז בטווח הקצר, כן, ברצינות עכשיו, בטווח הקצר הפתרון שלנו הוא למכור קלאוד מאוד בקלות, כי אנחנו חושבים שככה קלאוד צריך להימחר, ולהקל את החיים של מפתחים, כי הם הלקוחות העיקריים של קלאוד היום. בטווח הארוך אנחנו הולכים לספק פתרונות באדג', Edge Computing, זה פורמט ממש מעניין, אפשר לחפור עליו ביום אחר. פשוט לקחת, היום מה שקורה זה שבדרך כלל אתם מביאים את הדאטה לפונקציה, ב-Edge אתם עושים הפוך, אתם מביאים את הפונקציה לדאטה.
כן, ושם... לא נסבך את המאזינים, זה נושא חדש. Edge Computing זה אולי לינק, בואו נפרסם לינק ככה, לא לבלבל אותם, שלא יהיה לאנשים
איזה בעיה,
מיינפאק זה... ככה בסוף הפרק.
שמעתם את משהו. זה פעם ראשונה פה.
כן, אני רוצה שאנחנו נסגור פה את הפרק ככה, לפני שנגיע לסיכום עצמו, לפני שניתן לך ככה איזה משפט סיום להגיד, יש פה את גם עוד שאלת מאזין שבחרנו, של חנוך שייביץ, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא שאל שאלה, מה המחיר בביצועים ועלות בשימוש בסקייל גבוה, לעומת שרת, והאם סרברלס מיועד לזה?
אוקיי, שאלה מצוינת, מצוינת. זו שאלה מצוינת לכל ריסורס שאתם הולכים להשתמש בו בחיים שלכם. האם עדיף דאטאבייס מנג'ד או דאטאבייס שאתם מנהלים בעצמכם? האם עדיף שרתים און פרם או לא? תמיד השאלה הזאת קיימת. באופן עקרוני, אם אתם עושים אופרציה מאוד מאוד קטנה, יש איזה מיליון קריאות חינם, או 2 מיליון, כמו שגם אמרנו בפרק הקודם. וזה יכול להיות ממש חמוד. אם אתם בונים משהו בצד, לגן, ואתם רוצים שכל ההורים בגן יוכלו לעשות משהו, סליחה שאני עושה כזה דימינישינג, אבל מיליון זה נשמע ממש הרבה, כשאתה לא מרים חברה, וכשאתה מתחיל, כאילו אם אתה נשאר על מיליון, כשאתה מרים חברה, אתה באמת במיליון לחודש, אתה באמת בברוך, כי אין חברה שבנתה ביזנס על, יש מעט חברות שבנו ביזנס על מיליון טרנזקציות בחודש. ואז אתה גם מגלה שיש כל מיני שירותים נוספים, אתה צריך IPI Gateway, אתה צריך פה, אתה צריך שם, כל מיני המצאות שאתה צריך שעולות כל אחת בעלות שלה. הדבר הכי טוב לעשות זה פשוט לחשב את הקוסט פר כמות קריאות אמיתי, זאת אומרת, להתעלם מהמיליון הזה, זה באמת לא מעניין, המיליון הזה זה גרוש וחצי. להגיד, אוקיי, נגיד, לא יודע, המיליון, כמה יעלה לי המיליון הבא? נגיד, חשב כמה עולה מיליון קריאות, לדעת כמה הסרבר שלך בערך יכול לסחוב, אז יש פה גם שאלה מאוד מאוד קשה, שאלה availability, אתה בעצם משלם בלמדה הרבה יותר, כי אתה משלם על הדב-אופ שמישהו אחר עושה לך, ועל ה-availability שמישהו אחר עושה לך, ועל האוטוסקיילינג שמישהו אחר עושה לך, אתה משלם על, זה לא אחד לאחד, גם השירות שלנו, דרך אגב, באותו אופן, זה לא אחד לאחד מול סרבר. אם אתה יודע לעשות את זה על סרבר, אתה מוכן לשלם את $130,000 שנה של איש דאב-אופס סבבה בקליפורניה נגיד, אז אין לנו הרבה מה לעזור לך. רוב החברות כאילו לא יכולות לעמוד בזה, ואז פשוט לחלק את שני המספרים האלה ולראות מה מחזיק יותר. אם אתה יודע לבנות כאילו סרבר שעושה רק את מה שסרברלס עושה, לבנות כזה אחד שיעמוד נגיד ב-16,000 קריאות בשנייה, זה לא מאוד קשה אם אתה יודע לבנות סרברים. כמובן גם להסתכל במה הידע שלך, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, האם אתה מתכנת מובייל שצריך רק לשמור טיפה לדאטה, כנראה שזה ממש שווה לך, כי רוב הכסף שלך מפיצ'רים במובייל, ולא מהבקאנד שמאחוריו. אולי שווה לך להרים פארס, יש פארס הוסטד בהרבה מקומות.
אוקיי, אז בעצם בואו נסכם את ה...
צור, עניתי לו מלא שאלות.
ענית לו יפה לחנוך, ולדעתי ככה אני אסכם רגע חלק מהתשובה ש... בסוף, חנוך, זה בלתי נמנע כמעט לחשב, יש לך גם כל מיני אתרים וכלים גם של AWS שעוזרים לך לחשב את הדברים האלה לעומת שרת וסרברלס, ומעבר לזה, אתה יודע, יש דברים בסרברלס, כמו שאמרנו, של טריגרים, שבשרת זה לפעמים טיפה פחות נוח, אז אם יש לך הרבה טריגרים או שירותים אחרים של אמזון שתגלה שאתה צריך, מן הסתם, בלי קשר למחיר, אולי סרברלס יתאים לך, אז יש לך פה כל מיני דברים לבדוק, אבל אין שחור לבן פה כמו הרבה דברים, אז זה ככה התשובה לזה.
התשובה לשאלה... סליחה, לא, עלה לי כזה משהו מגניב. כשאתה שואל אותי האם סרברלס הוא הפתרון, אז אני שואל אותך, תלוי לאיזה בעיה. יצא
זה? חנוך, קח את זה הביתה איתך. ועוד משפט אחרון שאתה רוצה לסכם, ממש ככה משפט, לפני שעמיד ואני עוברים לסיכום?
כן, בשורה התחתונה, למרות כל הטרש שזרקתי על פונקשיונס, למיניהם, אני חושב שסרברלס זה העתיד, אני חושב שבעתיד הקרוב אנשים יסתכלו על... על אנשים שבוחרים על בעיות של סרברים, כמו שהיום אתה מסתכל על אנשים שמתלוננים על בעיות של threading, כאילו הספות כבר איכשהו פתרו את זה, ואתה פשוט משתמש בזה, אתה פשוט עובד כאילו, יש איזה קסם מאחורי הקלעים, אולי הוא לא
נכון.
ממוטב כמו שאני כתבתי על ברזלים ב-97, אבל הוא good enough כדי לקבל ביצועים מאוד מאוד טובים, מחשבים של היום. אני חושב שאותו דבר יהיה גם בעולם הסרברים, אני חושב שאף יותר מזה, אנחנו פשוט לא יהיה אכפת לנו איפה אנחנו רוצים, יש איזה פורמט שנקרא פוליקלאוד, דיברנו עליו.
נכון.
שאני חושב שמאוד מאוד חזק הולכים אליו, ופשוט לא יחפת לך איפה אתה רץ, כל הדקות שלך רץ, וכמובן שהאג' זה העתיד.
טוב, אז זוהר, תודה רבה לך. מעריכים את זה שבאת גם לפרק הזה, גם לפרק בשמחה. קודם. מאוד מעניין וכיף ככה לדבר איתך. נמשיך להקשיב למדברים בסרט הפודקאסט המגניב שלך.
שהוא לא על סרטים.
שהוא לא על סרטים, הוא פשוט על דברים מהחיים. של שני גברים...
שני גברים לבנים פריבילגים שמדברים עם דעות.
מעולה. אז תודה. שיהיה לכולם אחלה יום ונעבור לסיכום. הגענו לסיכום של הפרק ככה השני עם זוהר של עושים תוכנה, ועכשיו אנחנו דיברנו בפרק, העזנו לדבר המון על מגבלות, על חסרונות, כי היה חשוב לנו לתת לכם את התמונה האמיתית של סרברלס, לא רק וואו איזה ורוד, איזה טוב, תשתמשו, זה בענן, זה בלתי מוגבל, כי זה לא בדיוק נכון. ולכן עכשיו גם הגיע הזמן לתת לכם פתרונות, כי זה לא שיש חסרונות והם לא פתירים, יש כמה פתרונות שלא דיברנו עליהם, ועכשיו מר עמית בנדור יזכיר חלק מהם, אז בוא ספר לנו קצת עמית, איזה פתרונות יש היום?
מעולה, אז אני אעבור באמת על חסרונות שהזכרנו בפרק, וננסה ככה לזרוק כל מיני פתרונות שאתם יכולים להשתמש בהם. אז נתחיל מזה שדיברנו על cold start, יש איזשהו פתרון שהרבה אנשים משתמשים, הוא לא אידיאלי, אבל הוא של חימום של הפונקציה, בעצם לקרוא לה בצורה סוג של ריקה כל כמה זמן, כדי שבעצם בפעם הבאה שמשתמש אמיתי יגיע, אז היא תהיה כבר מוכנה, והזמני תגובה יהיו נמוכים יותר. אז זה משהו שהוא די נפוץ, אבל באמת כמו שאמרתי, הוא קצת שובר את הרעיון, גם מבחינת עלויות.
כן, הוא כאילו כמו האק, הוא האק הזה, אבל הוא בסוף פותר את הבעיה.
הוא עובד, כן, בדיוק. בדרך כלל הוא עובד. עוד חיסרון שאמרנו זה noisy neighbors, אז פה זה באמת רק עניין של מודעות, אבל זה מתחבר לנו בעצם לחיסרון ויתרון, זה בעצם שהארכיטקטורה שלנו היא מבוססת איבנטים, שמה שאומר זה שקודם כל תבדקו שהארכיטקטורה שלכם מתאימה למשהו כזה, שהיא מבוססת אירועים, ודבר שני זה גם מבחינת המסגרות שיש לנו, מבחינת המשאבים, אז תעשו תכנון יותר קפדני כשאתם מגיעים לפונקציות. מצד אחד, אתם לא צריכים להתעסק יותר מדי בשרת, אבל בעניין הזה, תשימו לב כדי שלא יהיה לכם out of memory, או שתגלשו בעצם החוצה. עוד חיסרון שיש לנו, שהוא יתרון כשאנחנו עובדים בסקאלה נמוכה יחסית, זה עלויות. אז כשאנחנו עובדים באמת בסקאלה נמוכה, יכול להיות שזה יהיה לנו יותר משתלם משרת רגיל, אבל כשאתם מגיעים למצב שהפונקציה שלכם רצה המון, בדרך כלל ככלל אצבע, זה אומר שזה כנראה יותר יקר משרת רגיל. אני אתן לכם ככה איזשהו רעיון ששמעתי בפורום ארכיטקטים, זה בעצם לפרוס OpenFast. OpenFast זה איזושהי framework להרצה של פונקציות על שרתים ממש VM'ים, EC2 וכן הלאה. ובעצם מבחינת עלויות, אני חושב שזה הוריד להם את העלויות לבערך חמישית, אז לאיזושהי חברה שהציגה את זה, אז איזשהו פתרון מעניין, אם אתם עדיין רוצים להשתמש בפונקציות, אבל העלויות כבר מתחילות לחנוק אתכם.
מעולה, גור גם נוסיף לזה קישור בסוף הפרק, שיהיה קל יותר למצוא את זה.
מעולה. אז אני חושב שעברנו על רוב החסרונות, ויש עוד כנראה שפספסנו.
נכון.
אבל כן, הנקודה התחתונה היא שמדובר על קונספט מדהים, סרברלס, הוא לא מושלם בפועל. אתם היום מבינים, אני חושב, קצת יותר טוב מה טוב ומה פחות טוב, ותעשו את הבחירה המושכלת, תשתמשו בדברים שהצגנו לכם.
לגמרי נכון, אני באמת רק יוסיף, כאילו דברים שרצינו קצת לדבר פה. שוב, כמו עוד הרבה דברים, אתם צריכים להבין למה אתם צריכים את זה. מי שרוצה להשתמש סתם, שוב, יש עד מיליון קריאות בערך חינם, תשתמשו, צחקו, זה באמת מאוד מאוד מהיר למתכנתים מביני העניין, שכל מי שמאזין, אנחנו יודעים שהוא כזה פה, מצטיין במה שהוא עושה. ולכן כאילו פשוט תנסו, אבל בסוף, שאם אתם צריכים משהו לסקייל, מוצר שאתם יודעים כמה יוזרים יהיו לכם, כמה קריאות הם יעשו, כן תעשו רגע את החישוב הזה בכל מיני כלים של האם באמת בעתיד יצטרכו סרברים או AW או סרברלס או גוגל פונקשנס או כל דבר אחר, כי אתם עלולים לחטוף את זה כסתירה בפנים באיזה יום, ואז לשנות ארכיטקטורה זה מחיר הרבה הרבה יותר גבוה, ותחשבו אם אתם רוצים לשלם את החוב הטכני הזה. עוד דבר, אמרנו שזה, שוב, לא בהכרח נכון, אבל המתכנתים היום, בגלל מכורח הנסיבות, רגילים שהטכנולוגיות הן בשלות, הן נורא high level, הכל מוכן, אתה רוצה להרים שרת, אתה רוצה להרים אפליקציה, אתה רוצה להרים אפילו משהו שמאמן עכשיו כל מיני מודלים, אתה עושה את זה בדקות, בשעות, שזה כלום לעומת פעם, אבל המחיר של הדבר הזה שטיפה התרחקנו מהברזלים, התרחקנו מהלואו לבל, ואני לא מדבר על אסמבלר או סי או לדעת צפות כאלה, אני מדבר על פשוט לעשות רגע ביצועים, לפתוח איזה קליק כזה שעכשיו בודק בדיוק את הביצועים ולשבת על זה כמה ימים. אנחנו טיפה פחות עושים את זה היום, דב-אופס עושים את זה המון, יש כמובן מתכנתים שגם עושים את זה, אבל נראה לי שזה כבר הרבה פחות מפעם. ולכן תדעו אם אתם רוצים לעשות את זה, או אולי להשתמש בכלי אחר שעושה את זה, ולכן זה דורש איזה זמן חקירה ותכנון לפני. נראה לי שכאן נעצור את זה, זה מספיק, אז באמת תודה לכם על ההאזנה. תודה לך, עמית בנדור.
תודה.
ואנחנו רוצים להגיד תודה גם לאנשי הרשת, דני תימור, מנכ"ל הרשת, רן לוי, העורך הראשי, ובעצם המגיש של עושים היסטוריה שכולכם מכירים, ואיתמר סוויסה, הגבר, המפיק והעורך שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים. תודה לכם על ההאזנה.
נתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.